נווה בבוקר.
ואנחנו בנושא הבא, עורך דין פרץ רצון, סגן ניצב בדימוס, לשעבר מפקד תחנת כפר סבא, מטריע, אני שומעת אותו הרבה פעמים, על כך שמשטרת ישראל בסכנת קריסה, ושהמערכת זקוקה לרפורמה יסודית. בוקר טוב לך, עורך דין פרץ רצון.
נקטעת לי במערכת זקוקה.
לרפורמה יסודית.
כן.
תראה, אני יודעת, אתה קובע שהמשבר הקשה שעובר לאחרונה, בכלל בשנים האחרונות, משטרת ישראל באמת עוברת שנים לא פשוטות. אתה אומר שהכתובת הייתה על הקיר. אז נכון, בוא תסביר לנו.
נכון, קודם כל אני את כל מה שאני אמרתי כשפרשתי מהמשטרה בשנת 2019, אמרתי גם קודם, זאת אומרת, הייתי אומר את זה בתוך המשטרה, בלי שום בושה, אומר את מה שאני חושב, את מה שאני רואה. אני חושב שמשטרת ישראל, צריך לעשות הבחנה גם, זאת אומרת, שלא ישתמע ממה שאני אומר, שאין לנו שוטרים מצוינים, שעושים עבודה מצוינת, ראינו רק בשבוע האחרון איזה פעילות יפה עשו באום אל-פחם, ובסך הכל יש שוטרים מצוינים, יש יחידות מצוינות שעושות עבודה טובה, אבל אני חושב שאפשר לעשות הרבה הרבה יותר, וגם אני עושה הבחנה בין הפעילות היזומה המבצעית שהולכים למבצע במקום מסוים, לבין השגרה. זאת אומרת, אם אדם יושב בביתו, או במרפסת השמש היפה שלו בשמש, ומנסה לראות אם עוברת ניידת, החטיב יכול לשבת גם 4-5 שעות, והוא לא יראה ניידת שעוברת ברחוב. כמו גם זה שאם הוא ייסע, נגיד, מפה לים המלח, מפתח תקווה, כשאני גר, לים המלח, הסיכויים שאני אראה ניידת אפסיים, אגב, שבוע שעבר הוצאתי פוסט בעניין הזה, נסעתי לים המלח ולא ראיתי ניידת, והם גם מודים בזה. זה לא משהו שאני אומר שאני אומר את זה בהתרסה, אני אומר את זה כי זאת המציאות.
זאת אומרת שאין נוכחות מספיקה של שוטרים ברחובות או בכבישים.
שזה, בדיוק, ושזה הבסיס של משטרה. לא, משטרה זה לא חברת הייטק, משטרה הבסיס שלה. כל הרעיון של משטרה זה שיהיו ניידות בשטח. אחרת מה אני צריך משטרה? מה אני צריך שוטרים שיהיו במשרדים, שיהיו במטות, שיהיו בכלל? מה אני צריך שוטרים שיהיו במשרדים? מה הם עוזרים לי?
תשמע, אבל זה סותר את מה שבעצם אנחנו רואים בתקופה האחרונה, שהשוטרים מאוד מאוד פעילים בהפגנות, בכלל אם תבחן את איך שהם פעלו בשביעי באוקטובר, לא היה להם שום גיבוי מסודר, רק אומץ לב שאי אפשר לתאר אותו, ואת הנחישות הזאת להגן על האזרחים. אזרחים. רבים מהם, אגב, לצערנו, שילמו בחייהם על מה שהם עשו. אני חושבת שאם לא משטרת ישראל, היינו במצב עוד יותר גרוע. הם פשוט הצילו חיים, שילמו מחיר כבד מאוד.
א', ודאי, אני גם משוטרים שהיו, שאני פיקלתי על חלקם ביחידות מסוימות, לצערי, נהרגו. ביום הראשון, 56 הרוגים שוטרים, ובסך הכל 63 קורבנות ממשטרת ישראל, שזה באמת קשה. אבל צריך לשאול את השאלה, וזה נכון שאנחנו משתמשים בזה, אנחנו, משטרה, כל מי שצריך, גם את עכשיו ציינת את זה, שהשוטרים הקריבו את נפשם, אבל בואי נסתכל שנייה בשאלה אסטרטגית.
אוקיי.
כמה שוטרים היו ביום, בשבעה לאוקטובר, במדינה או בשטח בשבעה באוקטובר, כמה שוטרים היו בכלל? אם מישהו היה מנתח את זה לעומק, כי מה שאנחנו ראינו שם זה שוטרים שלקחו יוזמה עצמאית, אף אחד לא ניהל אותם, לקחו יוזמה עצמאית, הצטוותו, נסעו, נלחמו, כמו
נכון.
כל האזרחים שעשו את זה, כמו חבר הכנסת אלמוג כהן. חבר הכנסת אלמוג כהן הוא לא שוטר שמישהו ניהל אותו, אלא הוא קם מהבית ועשה עבודה. והשאלה שאתה שואל את עצמך, וזאת השאלה המרכזית, אני תמיד אמרתי שלדעתי לכל מפקד מחוז צריך שיהיה בלחיצת כפתור, כפתור, הוא לוחץ, מתייצבים בפניו לפחות 300 שוטרים ברמה של לוחמים, יסם מגב. האם זה קרה? לא. ולמה זה לא קרה? עכשיו, אם זה היה קורה אגב, והוא היה יכול ללחוץ בלחיצת כפתור כל מפקד מחוז, כנראה שבלחיצת כפתור בשבעה לאוקטובר היו יכולים להביא אלפי שוטרים לדרום.
טוב, אלפי שוטרים זה קצת בעייתי.
תראי, מתוך 34 אלף שוטרים, אני חושב שאלפי שוטרים זה לא בעייתי. אם אתה מתכנן נכון, אם אתה יודע, כל שוטר יודע מה המשימה שלו בזמן חירום, זאת אומרת, נניח שאני עכשיו, אגב, הרבה שוטרים במשטרת ישראל הופכים להיות פקידים, אבל קודם לכן הם היו לוחמים, הם היו שוטרים.
תשמע, מה שקרה בשביעי באוקטובר זה בעיקר כישלון של, לצערי, של צהל, ולא של משטרת ישראל, כי משטרת ישראל תפקדה בצורה המיטבית לטעמי, כפי שהייתה יכולה.
תראי, אני אסתכל גם על הסיפור האישי שלך עם הסיפור של השריפה. או כשמסתכלים בסוף,
למי שלא מכיר, בעלי היה תת ניצב במשטרת ישראל, ליאור בוקר, כשניסה להציל חיים באסון השריפה בכרמל.
נכון, שהוא ניסה להציל חיים, הוא והאהובה תומר. וכשאתה מסתכל ברמה אסטרטגית, אתה מבין את הקושי הזה של שוטר, כי שוטר באופי שלו, הוא רץ לאירוע, הוא לא מעניין אותו. והתפקיד של משטרה, היא לא רק לרוץ לאירוע, אלא לנהל אירועים. ואחד הדברים שחסרים לנו בארגון הזה, זה היכולת של הניהול. זאת אומרת, אני תמיד אמרתי, גם שהייתי אצל אלשך, בפגישה, אמרתי לו, תפיקו לקחים, תלמדו איך מנהלים אירועים. והבעיה הגדולה של המשטרה, זה בשגרה שלה. זאת אומרת, אם עכשיו יש לה משהו חריג, יש לה קושי לייצר ניהול אוטומטי שיודע להפעיל נכון כוחות, לתזמן נכון כוחות. את זה, בזה היא חלשה. לא שלא עושים.
תראה, אתה כתבת ספר, שאתה בספר הזה מתאר את הכשלים במשטרה, ויש בספר גם המלצות לפתרונות, לרפורמות, כדי שבאמת המשטרה תהפוך לטובה יותר. אתה עניינת את השר לבט"פ לשעבר, כמובן, איתמר בן גביר, ברפורמה שלך?
ודאי, הייתי אצל השר בן גביר פעמיים, הייתי גם אצל השר, אגב, השר הקודם בר לב, הייתי גם אצל אוחנה, ניסיתי לדבר ולהציג להם את הרציונל, את הרעיון שלי, ואני טוען שהבעיה, וזה אגב קשה לשכנע, למה קשה לשכנע? כי בדרך כלל שרים באים לתקופה קצרה, והם לא רוצים עכשיו לראות תוכניות של 5 ושל 10 שנים. הם רוצים לראות משהו עכשיו במיידי, תן לי עכשיו משהו שיראו את זה, וזה לא נכון. משטרת ישראל חייבת לעבור מהפכה ארגונית. כשאני אומר מהפכה ארגונית, זה אומר שצריך לצמצם בצורה משמעותית את המטות, את המפקדות, את הקצונה הבחירה המיותרת, אגב. ואני אתן דוגמה תכף, אבל וצריך לעשות שם, לדעתי, יש לנו, נגיד, תחנה, מרחב, מחוז, למי שלא מבין, זה ההיררכיה שיש. ואתה שואל את עצמך, למה צריך את כל המדרגים האלו? אני, למשל, הצעתי
לעבור לתחנה. היית משנה.
אני הצעתי לעבור לתחנות אזוריות, שתחנה אזורית תהיה בסדר גודל של 500 שוטרים, עם מפקד בדרגת ניצב משנה, שהוא יחלוש על מספר, אגב, אני שהייתי מפקד תחנה בכפר סבא, אני חלשתי על 3 ערים ועוד 15 יישובים. אז למה צריך, לא צריך תחנה בכל עיר, צריך שיהיו שוטרים בכל עיר, בכל זמן נתון. וכשאני אומר לעבור לתחנות אזוריות, אני לא אומר שלאזרח בשטח לא יהיו ניידות, להפך. אני אומר שיהיה לו פי 3 ופי 4 ניידות ממה שיש לו היום. כי אז אתה מצמצם את התקורות, ואתה מצמצם את כל המטות, ואתה על חשבון זה מייצר המון המון שוטרים.
עורך הדין רצון, אנחנו מתחיל להתקצר זמננו, אבל אי אפשר לסיים בלי, אתה יודע, לשאול אותך על מכון הכושר שהפך להיות שיחה מאוד מאוד מדוברת בכל בית, לצערנו ביבנה התעוררו באמת פרשייה מטלטלת של סרטונים שהופצו של מאמן כושר שמקיים יחסים אינטימיים עם מתעמלות, כנראה אחד מהבעלים של אישה שהייתה נשואה, וזה הוביל לחקירה משטרתית. אז אני באמת כקצין משטרה לשעבר, אני חייבת לשאול אותך, תגיד, מה זה אומר? מה, אם מעבירים את הסרטונים בוואטסאפ, אתה יודע, חברים מעבירים אחד לשני, זה מהווה עבירה פלילית?
כן, החוק אומר, זה נכנס לקטגוריה של הטרדה מינית, כאילו, שאתה מעביר סרטון שהוא פורנו, או סוג של פורנו, שאתה מעביר אותו, ובעיקר שמזוהים פה אנשים, זה אפילו, זה לא תגיד סרטון שהבאת של אנשים מעולם אחר. זאת העבירה. העבירה היא זה, אגב, אנשים לא מודעים לזה, גם שהם מקבלים את הסרטון מכל מיני מקומות וממשיכים ומעבירים אותו הלאה, הם בעצמם עושים עבירה פלילית. ולכן העבירה הפלילית, העבירה הפלילית זה עצם הפרסום של הסרטון בהיבט של ההטרדה המינית לצורך העניין. נבנתי. אגב, יש פה גם מקום לתביעות ללשון הרע. גם
בהחלט, זה דבר נורא, זה הורס חיים של נשים וגברים, את הפרנסה שלהם ו...
נכון, נכון, ולכן זאת הבעיה, אני חושב שכל השאר, בכל שאר הדברים בעצם אין פה עבירות, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
זה ברור.
רק שלא יצלמו אותו וזה לא יופת, כן? זאת העבירה הפלילית הקשה, עצוב, פרשה עצובה, שצריך ללמוד בהרבה לכך.
אני מבינה, בהחלט. אוקיי, אנחנו זמננו תם, עורך הדין פרץ רצון, סגן ניצב בדימוס, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה, ואני מקווה שיהיה מי שיקשיב לתוכנית שלך לרפורמה חדשה במשטרת ישראל.
תודה רבה, תודה רבה, ויש לי אגב עוד הרבה הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם, בהזדמנויות שונות, נמשיך.
בכיף.
טוב, תודה.
תודה, שבת שלום.
שבת שלום. ביי ביי.